אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה שמינית, פרק 12. אני ובנוח. כן, זה רן אבירם, אם מישהו לא שם לב. שלום רן אבירם, מה קורה?
מה המצב, אביב מנוח?
תקשיב, דומני שיצאנו להתראות לאחרונה. כן, זהו, לא, כי בדרך כלל, אתה יודע, אתה נמצא ביבשת אחרת.
לא, אתה נמצא ביבשת אחרת.
אתה צודק, אתה צודק, אתה נמצא בדיוק במרכז העולם, אני נמצא אי שם בפרובינקיה המרוחקת.
יש סיבה שקוראים לכם המזרח התיכון, כי אתם מזרחית לעומתנו.
כן, זה נכון. אני אפילו הייתי בדיוק בקו האמצע של העולם.
באמת. אתה יודע, אתה מצחיק, אני עוד לא הייתי שם.
כי אתה לא עושה דברים של תיירים, אנחנו דיברנו על זה, ואנחנו הגענו למסקנה שאתה לא מכיר כל מיני דברים תיירותיים בלונדון, כי אתה פשוט גר שם, ולמי אכפת. בצדק. בסדר גמור, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isl.me, כולל אפשרויות הרשמה, מאחר לפני שבוע וחצי בערך, לא זוכר מתי עשיתי את זה, יש אותנו גם בספוטיפיי, אז לחובבי השירות, אז אפשר למצוא אותנו שם, וכמובן בכל שאר המקומות, אייטונס וכן הלאה, או אני רואה שזה סוף סוף טען יותר פרקים, תודה לאל. אני כל השבוע, היה לי, כשהעלתי את הפרק ביום שני, יש קטע כזה שפידברנר לא נותן לטעון RSS פיד שהקובץ שלו גדול יותר מ-512 קילובייט. והערות הפרק שלנו מאוד גדולות. אז מה שעשיתי בעבר היה פשוט לצמצם את מספר הפרקים שמופיעים בפיד, וזה עצבן אותי, כי אני לא רוצה רק 30 פרקים בפיד, אני רוצה יותר. אז מה שעשיתי עכשיו היה פשוט להוציא את הערות הפרק מהפיד, ואני אתחיל להתקן אותה משהו שיהיה כאילו רק תקציר, פלוס התזמונים או משהו כזה, ואז מי שירצה לראות הערות הפרק המלאות יוכל ללחוץ על קישור, וזהו. זה סיפור נחמד. חוץ מזה, פינת הפלאגים, אז המגיש איתי רייזמן גרייף, שנמצא פה פעם בשבוע, פעם בחודש בערך, הוציא הרפתקה חדשה של מבוכים ודרקונים, לפני כמה שבועות, פשוט לא היה פרק לדבר על זה, נקראת Tower of Tragedy, וניתן לרכוש אותה ב-DM Guild, החנות המשותפת של Drive to RPG ו-Wizard of the Coast. אירן, אתה נדמה לי קראת את הפתקה?
נופ.
לא? אבל אגבת משהו בדיון עליה, אני זוכר.
סליחה, דווקא כן, נכון. חשבתי ששאלת, כן, התשובה היא כן. קניתי את הפתקה וקראתי את הפתקה.
מגניב. וזהו, זה פלאג אחד. בנוסף, אפרופו איתי רזמן גרייף, היום עלה פרק חדש של בסלון של איתי, שזה שוק של תוכנית ספינוף על משחקי תפקידים שמתארחת אצלנו בפיד, אז אם אתם חובבי משחקי תפקידים, מופיע לכם הפרק בפיד, בלי שעשיתם שום דבר, הוא פשוט מופיע שם. וזה גם מתוכנן לעלות פרק פעם בחודש, זה היה אמור לעלות לפני שיצאתי לחופשה ולא הסתדר, אז זה עכשיו שם ואתם יכולים לגשת לזה. זהו, אפרופו חברי התוכנית, חגי אל קיים שלם, שבעבר היה מגיש איתנו תוכניות, והיום יש לו פודקאסט פי מיליון תלפים, מצליח יותר מכל דבר שאי פעם עשיתי, שנקרא ספינר.
למה שאתה
תחיל
לדבר על
פוליטיקה? כן, האמת שנכון, אם אני אגיד את כל הדעות הפוליטיות שלי, זה יביא הרבה מאוד מאזינים, שירצו להגיד לי כמה אני טועה. למרות שאני אומר מלא דברים שאנשים לא אוהבים בפודקאסט הזה, ואנשים לא באים להגיד לי כמה אני טועה. אגב, אם אתם רוצים להגיד לי כמה אני טועה, אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-gameburning@isl.me, כתוב את המייל של התוכנית. ואתם יכולים פשוט להגיד כל הדברים שאני לא צודק בהם. אז קיצר, חגי מהספינר השיק פרויקט פטריון, שבשביל לתמוך בהפקה של הפודקאסט, פלוס כל מיני פרויקטים אחרים שיגיעו בעתיד שקשורים לזה, דברים של סקרי בחירות, דברים כאלה, דברים שמאוד אקטואליים עכשיו, ויהיו פחות אקטואליים עוד חודש, אבל
ככה זה.
יש שטויות, כן, יש שטויות בפוליטיקה הישראלית כל יומיים בערך, ו... אתם מוזמנים להאזין לחגי שמסביר לכם למה השטויות האלה הם שטויות, כי זה מה ש...
ממליץ בחום וזה לא שטויות, זה פשוט מוזר, והוא מסביר למה זה מוזר.
זאת דעתך, ואתה טועה, סתם. זה לא שטויות, פשוט יש לי אפס של עניין בפוליטיקה הישראלית. אני לא מאזין הפודקאסט, אני כן עוקב אחרי הקבוצה, מדברים על ספינים, במיוחד בתקופת הבחירות, נורא, נורא נחמד לי לקרוא את הניתוחים של החבר'ה שם. ועכשיו, התחיל סימסטר חדש של הלימודים, סימסטר אחרון, עוד 4 חודשים אני מסיים את התואר הראשון.
זה טוב.
בשעה טובה ומוצלחת, ויש לנו קורס עם המרצה המכונה השטג דמו גורגון, אם אתם עוקבים אחרי בטוויטר, שנקרא לשון חברה ותרבות, ובגלל שאנחנו נפלנו תקופת בחירות, והיא מרצה מאוד ווקלית וכל מיני דברים, אז אנחנו את החודש הראשון של הקורס הולכים לעשות ניתוח מסרים במערכות בחירות, התחלקנו לצוותים וכל צוות קיבל מפלגה שאמורה לעבור את אחוז החסימה. אני, איזה מפלגה אני עושה? אני עושה את מפלגת העבודה. מפלגה היחידה שלא שמעתי ממנה כמעט פיפס במערכת הבחירות.
אתה אמיתי? וואי, אתה באמת לא מקשיב, אוקיי.
כן. לא, תשמע, הדברים היחידים שאני רואה על מערכת הבחירות הזאת, זה מה שקורה בקבוצה, ברצינות.
וואלה.
אז מעלים לשם בעיקר דברים על הליכוד, על זהות, כי כולם נהנים לפרק את המצא שלהם, ועל כחול לבן, כי זה הטרנד החדש.
וואי, אני לא מאמין, אנחנו מדברים על פוליטיקה. טוב, יאללה, מספיק.
נכון? זהו, מספיק, משחקים. בואו נדבר על דברים בכלל לא שנויים במחלוקת בעולם המשחקים. אנתם. הפרק הזה, אני הולך לקצר, כי לרן יש דברים לדבר עליו, אבל מה שתכננתי לעשות זה לעשות את ההשוואה הגדולה בין 3 משחקי הלוטר שוטר המגניבים שיש היום בחוץ, שזה כמובן וורפריים, וספוילר, וורפריים עדיין הכי טוב, דסטיני 2 ואנתם, שאת שניהם יצא לשחק בשבועיים האחרונים. אז אנתם יצא לפני שבועיים, היה לו תקופת כזה VIP play של אנשים שיש להם מנוי ב-Origin Access, או אנשים שקנו את ה-Collector's Edition, דברים כאלה. ואחר כך הוא שק לכולם, אז אני, היה לי 10 שעות כי היה לי מנוי Origin Basic. אם יש לכם Origin Premier, אתם יכולים לשחק בכל המשחק, לא רק 10 שעות ראשונות, אבל אני שילמתי פאונד, אני עדיין חושב בלונדון, שילמתי אירו על Origin Basic, והיו לי 10 שעות לשחק. וניצלתי בערך 8 שעות מתוכם, שבערך שעה התבזבזה על תקלות טכניות. אז בואו נדבר על הפיל שבחדר, לפני שאני הולך לדבר על תכלס מה קורה במשחק הזה. יש בעיות טכניות למשחק, יש די הרבה בעיות טכניות למשחק, קצת כמו שהיה עם אנדרומדה שהוא שק, זה אומנם מאוד מצער ש-EA ממשיכים לעשות דברים כאלה, כמו להוציא החוץ למשחקים שבורים, אבל זה המציאות. בלי קשר לאיכות המשחק עצמו, יש קודם כל, אם אתם שחקני פלייסטיישן, יש מצב שהמשחק יהרוס לכם את הפלייסטיישן. כן, אנחנו, אני לא יודע איך הגענו למציאות הזאת.
וואלה, את זה לא שמעתי.
שבה יוצא, כן, יש אנשים שהמשחק הזה עשה להם hard break למכשיר. אני לא יודע איך מגיעים למצב כזה, ברצינות שאני לא יודע איך מגיעים למצב כזה. אצלי במחשב, ודברים שראינו גם במהלך הדמו, היו בעיות של זמני טעינה שנפטרו עם הפאץ', day one patch, היו לי בעיות של סינקים עם הדיאלוגים, היו לי בעיות של דיאלוגים שהגיעו בדיליי, חשבתי שיש לי בעיה עם הסאונד שמתנתק, וגיליתי שזה באג של הדרייברים שלי, אז זה לא, אז אני מושך את זה חזרה. רוב הדברים האלה שוב, נפטרו עם הפאץ', מה שלא נפטר עם הפאץ', ומה שיש להרבה מאוד אנשים, נכון ללפני שבוע, לא יודע מה קרה מאז, זה שהמשחק פשוט לא מסכים להתחבר לשרתים של המשחק, או משהו כזה, לא מצליח לסנכרן ביניהם, כל מיני בעיות כאלה, שאתה פשוט, אתה מפעיל את המשחק, המשחק מסרב להיטען, הוא פשוט עושה לך לופ של לודינג. אתם זוכרים לפני 5 שנים שדאגנו מה יקרה שיהיה משחקים שהם always online? הנה, מזה דאגנו. משחקים שלא פועלים כי הם לא מסוגלים להתחבר לשרת שלהם. ארור, איך שלא קראו לזה בדיאבלו, כן. לפני 5 שנים זה היה וזה עדיין פה. לא פתרנו את זה טכנולוגית איכשהו. כן, אז זה בעיות טכניות שיש למשחק. עכשיו, אם אתם רוצים לבדוק האם אתם מסוגלים לשחק במשחק הזה, אם הוא עובד לכם כמו שצריך, על ה-PC, על הפלייסטיישן, הפלייסטיישן היא גם הפלטפורמה היחידה שאין לה טרייל. לאקסבוקס ול-PC יש Origin Access, אז אתם יכולים לקחת את ה-Origin Access הבסיסי, שזה $5, עכשיו, כאילו היה מבצע קודם, אבל עכשיו זה $5, לחודש, ואתם יכולים לשחק 10 שעות של Anthem, פלוס את כל המשחקים האחרים שיש שם, ולבדוק האם המשחק עולה לכם, האם הוא עובד כמו שצריך, האם אתם נהנים מההתחלה שלו.
האם הוא הורס לכם את המכשיר?
כן, האם הוא הורס לכם את זה. ואז להחליט האם להמשיך, ולדעתי כאילו תכלס, כאילו בוא נשים את, את העניין בצד שזה שהם הוציאו משחק שבור. זה אחלה קטע של לאפשר לנסות את המשחק, כן, אתה עדיין משלם על זה כסף, זה לא דמו אמיתי, אבל זה לא שאתה משלם רק על זה, אתה משלם על המנוי עם כל שאר המשחקים, שדיברנו עליו בעבר, הוא די משתלם באופן כללי. אז זה בקטע הזה. בוא נדבר על תכלס, על המשחק, מה זה המשחק? אז אנתם, כמו שהכנסתי אותו לקטגוריה של וורפריים ודסטיני, שזה בזירת האונליין, ואם רוצים להכניס את זה לזירת הלא אונליין, אלא משחקים סינגל פלייר, לא סינגל פלייר, אבל משחקים, לא יודע איך לקרוא את זה, קיצור, בורדרלנדס, זה אותו, כן, לוטר שוטר, בדיוק, זה אותו קופסה, משחקי אקשן RPG שהפכו אותם לשוטרים ויצרו ז'אנר מגניב ושיוצאים לו יותר משחקים בשנים האחרונות. כמו Warframe הוא מגוף שלישי, שלא כמו Destiny או Borderlands, והשתיק העיקרי שלו זה שאתה נמצא בחליפה רובוטית, אתה נראה כמו איירון מן ואתה יכול לעוף. וחלק מהאנימציות במשחק נראה כאילו עתקו אחד לאחד במשחקי מארוול, כאילו אתה נוחת על הרצפה עם האגרוף, ואתה עושה כל מיני דברים שנראים פשוט כמו איירון מן. אז העולם של המשחק מעניין, כאילו הם יצרו סיפור נחמד, יש גזע, היה פעם ציוויליזציה משהו לא ברור שנקראו שייפרס, לשייפרס האלה היה טכנולוגיה לעצב את העולם, זה ברגיל כזה, אבל הם נעלמו והטכנולוגיה שלהם נשארה מאחוריהם, והיא מפיצה משהו שנקרא The Anthem of Creation, והוא די משתגע ועושה מה שבא לו, אז זה כאילו הבריאה בעולם רן עמוק.
זה כאילו עולם חזרי. להיות...
זהו, שלא, לא, לפחות מהשמונה שעות ששיחקתי, לא אומרים, אין שום רמז לכך שאנחנו באנו לכאן ממקום אחר, או שזה, okay. זה, הרושם שאתה מקבל בעשר השנות הראשונות, שזה עולם פנטזיה מנותק לחלוטין מהיקום האמיתי, אבל מדע בדיוני. Okay. שזה די מגניב. זהו, אז האנתם אוף קריאיישן הזה יוצר דבר, כאילו, לפעמים הוא יוצר דברים יחסית מינורים, כמו סתם מפלצות, הקרבי ענק, כל מיני דברים כאלה. יש אחד הגזעים האויבים שנחיים בהם נקרא סקארז, ואחד מהפריטי לור במשחק מספר לנו שהסקארז בעצמם נוצרו מאחד מהקטקליזמס שנוצר מהאנתם אוף קריאיישנס, אז כאילו גזע שלם שנברא מהדבר הזה, ולפעמים הוא יוצר סופות ענקיות שמשמידות חלקים מהיבשת. ואחד מהסופות האלה זה קיימות בתחילת המשחק, זה נקרא The Heart of Rage. אנחנו משחקים מסדר שכירי חרב שנקראים פרילנסרס, ובייסיקלי כל העבודה שלנו זה להילחם בדברים נוראים שקורים בגלל האנתם אוף קריאיישן. אנחנו צדים את המפלצות האלה, אנחנו מנסים למנוע מאנשים רעים להפעיל את הרליקס של השייפרס שגורמים ליצירה של המפלצות האלה. אנחנו עוזרים למסדרים האחרים של הסוג של הציוויליזציה שאנחנו חלק ממנה לחקור את האנתם אוף קריאיישן ואת הרליקס, ולאחרונה אנחנו גם נלחמים בחברה הרעים, שהחברה הרעים נקראים הדומיניאן, והם כמונו, אבל במקום לרצות להילחם ולעצור את האנתם אוף קריאיישן, הם רוצים להשתמש בו ולעשות איתו דברים, ולפעמים זה מצליח להם, ואז הם מצליחים לייצר מפלצות ענקיות, ולפעמים זה לא מצליח להם, והם משמידים את כולם. בדרך, כאילו, הם כובשים והורסים והורגים אנשים, את כל מי שעומד בדרכם, אז כאילו הם די the bad guys, וקוראים להם דומיניאן. אני לא זוכר מתי שהוא היה שימוש במילה דומיניאן, לא בשביל the bad guys.
כן, יש
בזה משהו. כן. אז זה אחלה רקע, מאוד נכנסתי לזה בהתחלה, מאוד ביוארי. יש פה גם אלמנטים שאתה קצת מרגיש את ההשפעה של מס אפקט, נגיד, כשאתה נמצא, אנחנו נמצאים בחליפה, אנחנו פרילנסר, אנחנו איירון מן, ובאוזן יש לנו עוד מישהו שמלווה אותנו, שהוא כמו ג'רוויס, שהאנשים האלה נקראים סייפרס. הסייפרס הם אנשים שיש להם את היכולת המיוחדת לשמוע את האנתם אוף קריאיישן, ובאחד מהלור אייטמס במשחק מספרים לנו שהיכולת הזאת נוצרת על ידי כך שהמוח שלהם נחשף למשהו כזה, אז כאילו קצת כמו ביוטיקס במאס אפקט. ואז כאילו לוקחים אותם, אפילו לא שואלים אותם אם הם רוצים. מי שיש לו את היכולת הזאת, לוקחים אותו כילד, תוקעים אותו באקדמיה, ומלמדים אותו להיות סייף.
יום, גזעני.
אין לך ברירה. זהו, אז זה הסיפור של המשחק, של תחיית המשחק. הדומיניון מחפש משהו, אנחנו מנסים לעצור אותו, ידה, ידה, ידה. אחלה משחקיות, העולם בנוי מדהים, הכל יפהפה, אפילו עם הבעיות הטכניות של להפעיל את המשחק, הוא רץ לי נהדר על המחשב, אני כמובן לא מפעיל אותו על אולטרה או דברים כאלה, אבל במה שאני אפעיל אותו רץ חלק, לא היו לי שום בעיות מהבחינה הזאת. כן היו לי בעיות של ממשק שלא ניתן, אבל זה עניין אחר. אפשר, כאילו, אנחנו בחליפה, אנחנו יכולים לעוף, המפה גם בנויה מאוד עם ורטיקליות, בשביל לתמוך בתעופה הזאת, יש כאילו מולטיפל לבלס של דברים, ואתה עולה ויורד וכן הלאה. התעופה מוגבלת, כי החליפה שם מתחממת, אבל אתה יכול לעשות דברים שיקררו את החליפה, אז יש פה, אם אתה יודע מה אתה עושה, אתה יכול לעבור מרחקים ארוכים במפה עם זה שאתה מקרר את עצמך. האקשן מאוד מזכיר את אנדרומדה, גם מבחינת איך שהנשקים פועלים, גם מבחינת זה שיש לך יכולות שהן פריימר ודטונטורס, אז אתה רוצה לעשות קומבואים גם עם עצמך וגם עם חבריך לצוות, בניגוד למאס אפקט, כאילו שהיה לגמרי סינגל פלייר ופשוט היו לך חברי צוות שהם המחשב, פה אפשר לשחק ארבעה שחקנים קופ או עם חברים או להצטרף לאנשים אחרים. אז זהו, אז כאילו כל מה שמשחק מנסה לעשות הוא עושה מצוין. אז מה לא עובד? שתי בעיות גדולות. הבעיה הראשונה זה שהעיצוב של הממשק קטסטרופלי לחלוטין. לא ברור לי, כאילו גם נגיד Dragon Age Inquisition היה לו הרבה יותר מדי מסכים. לביואר יש כרגע איזושהי מחלה של פשוט לעצב UI כאילו, עם הרבה יותר מדי מסכים שאתה עובר. וגם אבל נגיד באנדרומדה אני לא זוכר שהיו לי תלונות על הקטע הזה. אבל הבעיה העיקרית שלו זה שהוא מפריע לרצף של הלוטר שוטר. במשחק לוטר שוטר או ARPG, כאילו כל הפואנטה של המשחק זה שאתה הורג דברים, הורג מלא דברים, נופל ציוד. מגניב, נופל לי כחול וירוק ודברים נוצצים ויי. ואז אני פותח את האינבנטורי שלי ואני רואה מה קרה לי ואז אני מחליף דברים וזה משנה לי את הסגנון של המשחק, שאני מקבל דברים חדשים. כי פתאום יש לי רובי צלפים במקום רובי סער או שטגן או משהו כזה. לחיוב אני אגיד פה שכל היכולות של החליפה הם גם ניתנות כמו ציוד. אין פה סקילטרי אלא דברים נופלים ואז אני יכול להחליף בין, אני משחק את שיחקתי את הג'אבלינס, זה השם שהם קראו לחליפה כמו הוורפריים, אז פה זה ג'אבלינס. אז אני שיחקתי את זה שהוא יותר קאסטר, אז אני יכול, יש לי, אני יכול כאילו להחליף בין טילי קרח כאלה לפיצוץ יותר גדול של קרח שהוא פשוט חד פעמי, כלי ברקים, כל מיני דברים כאלה שהם, וזה הכל אתה שם אותם על הדמות שלך כמו שער הציוד, כמו שאני מחליף בין רובים. הבעיה היא שאתה לא יכול לעשות תכלס שום דבר מזה במשימות. אתה נכנס למשימה, עושה את המשימה, אם נופל ציוד, רק כתוב לך בצד שקיבלת איזשהו אייטם. Uncommon אייטם, common אייטם, rare אייטם וכן הלאה. אתה צריך לסיים את המשימה, לחזור למסך נפרד, אפילו כאילו יש הפרדה מוחלטת בין העיר, לבין המשימות, לבין המסך של הלואודאוט, שנקרא The Forge.
רגע, אבל האם זה לא ככה גם בדסטיני? שאתה מקבל רק את ה...
לא, בדסטיני, בכל רגע נתון, ואני אגיע לזה, לוחץ F1, יש לי את המסך של הדמות שלי, אני אפילו באמצע קרב, כאילו, יש משחקים, דיאבלו נגיד, דיאבלו 3, אתה לא יכול באמצע קרב לשנות את הלואודאוט שלך, אתה צריך לסיים את הקרב ואז לעשות. דסטיני, אני יכול באמצע הקרב ללחוץ F1, להחליף מהר את הרובה, כי לפתוח תפריט לא עוצר את המשחק, כי זה משחק אונליין. להחליף, נגיד, יצא לי שבאמצע קרב, אני עם מטול רימונים, ואני רואה שהמטול רימונים לא עושה נזק למה שאני נלחם נגדו, אז אני מהר, פותח את הדוט, מחליף לרוקט לנצ'ר, וממשיך. אין בעיה עם זה. אתה פשוט, אתה תקוע במשימה, אתה חייב, וגם הכל פה, חוץ מבפרי פליי, יש מצב נפרד שהוא פרי פליי, שאתה מסתובב, זה אופן וולד, זה מצוותים אותך עם עוד ארבעה אנשים, וזה כמו, קצת כמו פליינס אוף איידלון בוורפריים, או האזורים פתוחים האחרים שלהם, אבל כל שאר, כל המשימות מנותקות לחלוטין מהפרי פליי וכן הלאה, ואז גם כל הקצב של המשחק נקטע, כי אתה בעיר, אתה עושה את הדברים של העיר, זה דברים סטנדרטיים של ביואר, של כמו הקיפ של אינקוויזישן, התחנות חלל של מס אפקט, הם משום מה עשו שאתה זז הרבה יותר מדי לאט, אפילו אחרי שהם הוסיפו ספרינט לתוך שם.
שמעתי כל כך הרבה תלונות על זה, איזה כן, מצחיק.
אתה חוזר לעיר, אתה עובר שם, מדבר עם אנשים, יש דיאלוגים, כתוב די טוב, מאוד מאוד ביוורי, הדמויות נראות נהדר, יש להם הרבה אופי. אתה בוחר משימה, אתה צריך לחזור למקום שיש לך את השיגור, שזה קצת כמו המפת עולם בספינה שלך במאס אפקט. אתה חוזר לשם, אתה יוצא למשימה, טוען את המשימה. אתה עושה את המשימה, אתה לא יכול לשנות שום דבר אחרי זה, אתה יוצא מהמשימה, זה מגלה לך את כל הפריטים שאספת, בשביל להכניס אותם לדמות שלך, אתה צריך לעבור למסך של הפורג', עוד טעינה למסך של הפורג', טעינה חזרה לעיר, וכן הלאה. מאוד דופק את הפייסינג, מאוד אנטי-לוטר שוטר. עכשיו, גם בוורפריים אתה לא יכול תוך כדי משימה להחליף דברים, אבל בוורפריים דברים עוברים כל כך מהר, שאני לא זוכר שזה אי פעם הייתה בעיה.
זה חסר משמעות. זה גם לא באמת לוטר שוטר, כי אתה אוסף מלא משאבים, אבל אתה אף פעם לא מקבל חפץ. אתה מקבל לכל יותר דיאגרמות.
יש בהתחלה נקודות מסוימות שהם נותנים לך... שנותנים לך דברים מסוימים, כי בהתחלה כאילו אין לך הרבה דברים. איך קוראים לך? שאתה הורג דבור, אתה מקבל איזשהו רובה וזה, אבל כן, אתה מקבל בעיקר דיאגרמות. אבל שוב, אבל באמת, בוורפריים דברים עוברים כל כך מהר, שהפייסינג של המשחק לא נקטע בגלל שאתה צריך להחליף לו.
אין, משחק מדהים, למה אני משחק אותו עכשיו? אני לא מבין.
נכון, במיוחד שהוסיפו לו מלא תוכן שבוע שעבר.
כן.
יו, היה לי עוד משהו להגיד. כן, על הפייסינג. יש עוד משהו שהם עשו שאני לא מבין. באמצע הלילה, אתה עובר את הקווסטים של הלילה, אתה מגיע לנקודה שאומרים לך, לך תפתח 4 קברים של פרילנסרים עתיקים, שיהיה בהם רמזים להשיג את הג'אבלין אוף דה דון, בלה בלה בלה. עכשיו, הקברים האלה, אתה צריך להגיע אליהם בפרי פליי, וכל אחד מהם הוא צ'אלנג'. מה זה צ'אלנג'? יש לך שורה של קריטריונים, שהם כולם קריטריונים של פרי פליי כזה, או באופן כללי של המשחק. תפתח תיבות, תעשה מלי קילס, תעשה מולטי קילס, כל מיני דברים כאלה. וזה לא דברים שאתה, אוקיי, 5 דקות וסיימת כל קבר. זה דברים שאתה צריך, מחייבים אותך ללכת, ואו לשחק בפרי פליי, או לקחת קונטרקט בשביל רפיוטיישן, כאילו, זה כל כך MMO-y. בקטע הזה, זה משימה שהיא כאילו הוציאו אותה מאוד ווקף, וזה כל כך קוטע את הפייסינג של המשחק, ואני לא מבין למה זה שם, כאילו, בחייכם, ביואר, you know better, וזה הנקודה שאמרתי, אוקיי, שיחקתי 8 שעות, אני יודע שכרגע אני לא אמשיך במשחק הזה, כי אני רוצה לתת לו להתבשל, אז אוקיי, אני לא מתכוון לעשות את הגריינד הזה, זה כאילו, הכניסו לאמצע עלילה משימה של גריינד, ואפילו לא גריינד מבחינת, אוקיי, בוא תעלה דרגות כדי שתוכל להרוג משהו מגניב. זה גריינד, בוא תעשה רשימת מקולת של...
כדי שיקח יותר זמן למשחק.
כן, בדיוק.
כן.
נקודה אחרת לחיוב מאוד 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 זה הפסקול, הפסקול אדיר ממש, כאילו ברמה ששיחקתי 8 שעות במשחק ונראה לי הגעתי כבר לשמוע יותר מ8 שעות את הפסקול שלו בשבוע שעבר מאז. אז זה די מגניב. שורה התחתונה, אני אוהב את כל מה שמשחק מנסה לעשות, העולם, הסיפור, להיות איירון מן בדאס שנלחם בחרקי חלל, ניקול, הדבר הראשון שהיא כתבה זה שהמשחק הזה הוא סטארשיפ טרופרס, וזה די נכון, אבל כמו אנדרומדה, אני יודע שאני אתן לו כמה חודשים כדי שהוא ישתפר ויתבשל וישתפשף, ואז אני אעשה מנוי פרמיר, או שאני אחליט לקנות אותו, לא יודע, אז זה המצב של אנטם. אז התחלנו כבר לעשות את ההשוואה, ואני לא, אני לא אכנס פה ממש עמוק לתוך דסטיני, אבל בזמן שאני מחכה, היה לי את דסטיני 2 מהאמבל מנפלי לפני איזה שנה, ואמרתי, אוקיי, כן, אמרתי, אוקיי, שיחקתי, היה פעם לדסטיני weekend trial, משהו כזה, אז ניסיתי אותו, זה לא הלהיב אותי מספיק בשביל לקנות אותו באותו זמן, אבל וואלה, אם היה לי אותו בחינם, אז נשחק. הבדל העיקרי, כאילו הסיבה העיקרית שאני אוהב את אנתם יותר מדסטיני, זה כי דסטיני הוא first person shooter, ואנתם הוא third person shooter, והזרימה של המשחקיות הרבה יותר מוצלחת בקטע הזה, אבל כמובן שאנחנו מדברים על הבדל של משחקים, כאילו שנתיים, שלוש, אחד מהשני, משהו כזה. אבל דסטיני מגניב, דסטיני, האלה שלו זה basically Star Wars, יש את הכוח הטוב ביקום שנקרא The Light, ויש את הכוח הרע ביקום שנקרא The Darkness, ואנחנו הגארדיאנס שמשתמשים בלייט, ויש לנו כל מיני קסמים שקשורים ללייט, ויש גזע מרושע שמנסה לכבוש אותנו, והוא נראה בדיוק כמו הסית מ-Old Republic. אני לא צוחק.
כן.
הבוס okay. הראשי שלהם הוא גבר גדול ומצומק עם מסכת פנים. בדיוק כמו ההוא מהסרטון פתיחה של, The Old Republic, ה-MMO. כן.
לא היה שום דבר בדסטיני שאי פעם עניין אותי מבחינת לור, שמשף אותי, שאמר לי וואי, אני רוצה לדעת יותר.
יש שם כמה דברים נחמדים, אבל ממש, כאילו, ראיתי אחר כך ביוטיוב איזשהו תקציר, כי רציתי לדעת מה קורה במשחק הראשון. ווואלה, ישבתי מול הזה, הסרטון הזה של משהו כמו שעה, שמספר כאילו גם את הרקע וגם את המשחק הראשון וכל הרחבות שלו, וואלה, שום דבר מזה לא... חוץ מאיזשהו הזכור, יש גזע שנקרא The Hive, ומסתבר שהם גזע שקיים איזה מיליארד שנים, ובמקור הם עשו פאקט עם Worm God, שזה איזשהו ישות קוסמית, כאילו עתיד ביטזי זה בערך הדבר היחיד המעניין, אבל לא עשו מזה שום דבר מיוחד, כאילו אוקיי, הם עשו עסקה עם ישות קוסמית מראשית היקום, וזהו, זה הפך אותם לגזע שהוא הייב, שהוא יוצר, הוא תכל זרג, רק במקום להיות סגול, הם ירוק קאקי, פחות או יותר. זה. יש שם גזע של, שנקראים, הדבר הכי שאני כן אוהב זה שיש שם גזע רובוטי שנקרא The Vex, שהם בפני עצמם לא מעניינים, אבל כל השלבים שלהם נראים מדהים, העיצוב יפהפה, וגם כל המודלים שלהם ממש, ממש נחמדים. כל פעם שאני חיים ב-Vex, אני נהנה יותר, בגלל שהעיצוב שלהם יותר מגניב של כל שאר הדברים שם. זהו, אבל הדבר הנחמד בדסטיני 2, לא יודע איך זה היה בראשון, זה שקודם כל מה שאמרתי על הפייסינג של אנתם עובד שם כמו שצריך. גם כן, גם הלוט, כן. גם הפתיחה של המפות, אתה הכל נמצא, אתה בעצם עובר בין האבס שזה מפות שונות בפלנטות שונות, אבל אתה יכול לעשות כל המשימות ברצף, לא קוטעים אותך. גם אם אתה עושה משימה ראשית שבעצם טוענת אותך לאינסטנס אחר, אתה לא אין שם יותר מי, לא יודע, 20 שניות של לואודינג עד שאתה עובר, הכל רץ. וזהו, וזה כיף, יש שם, כל פעם אתה מקבל נשקים חדשים, ויש שם מגוון מאוד גדול של נשקים שעושים דברים מאוד שונה אחד מהשני, הקלאסס נחמדים, היתרון פה הוא דווקא לאנתם, כי באנתם, שוב, כמו שאמרתי, אתה יכול להחליף את היכולות שלך די הרבה, בדסטיני זה יותר כמו MMO, מבחינה זה שזה, אתה בוחר את הקלאס הראשון שלך בהתחלה, שאחד משלושה קלאסים, שזה ההנטר, וורלוק וטייטן, ואז אתה מתחיל עם סאב-קלאס ספציפי, ופותח עוד שני סאב-קלאס, אני אפילו לא יודע מה הטריגר שלהם, כאילו בשלב כלשהו, אני חושב שזה לפי פאור לבל, אתה מקבל חפץ, ארטיפקט כזה, שאתה צריך לטעון אותו, ואז אתה עושה איזשהו סיידקווסט, ואז אתה מקבל את הסאב-קלאס השני, והווריאציה בין הסאב-קלאס, אז חוץ מהאולטימיט שלהם, הוא לא גדול. לכל סאב-קלאס יש בעיקרון סוג אחר של נזק, שהשלושת הסוגי נזק במשחק זה סולר, ארק ווויד, אז כל סאב-קלאס מוקדש לאחד מהם, יש לך סוגים שונים של גרנייד, יש לך סוגים שונים של מלי אטאק, ויש לך סוגים שונים של קומבואים. לוורלוק יש עוד טיפה ספורט, לטייטן יש עוד טיפה דיפנס, נגיד לסאבקלאס הראשון, וואו, הסאבקלאס הראשון של הטייטן זה קפטן אמריקה. כאילו, האולטימייט שלך, זה יוצא לך מגן עגול על היד, שאתה יכול לעשות לו בש לאנמיז, או לזרוק אותו ולהרביץ עם המגן העגול שלך. זה טוטלי קפטן אמריקה. אז זהו, אז המגוון בקלאסז פחות מעניין מאשר אנתם, אבל כל שאר המשחק כאילו זורם פרפקט. אני הגעתי שלשום לדרגה 20, שזה הדרגה המקסימלית של המשחק הבסיסי, ואמרתי, אוקיי, בטוח אני אמשיך לשחק במשחק הזה, אז קניתי את ההרחבות. היום יש למשחק עקרונית 3 הרחבות, אבל הם לא דורשים לך לקנות כל אחת מהן בנפרד. אתה קונה את ה... כאילו, אתה קונה בנדל, תכל'ס זה נקרא הפורסייקן, שזה הרחבה השלישית, אבל הרחבה השלישית מכילה את שתי הרחבות הקודמות כבר. ואם אני אגיע ויסיים את זה, אז יש את ה-annual pass שמוסיף עוד תוכן, עוד raids ועוד דברים, אבל זה כבר בעתיד, כאילו. אני עוד לא הגעתי לסוף העלילה של המשחק הבסיסי, פשוט הגעתי ל-level cap ואמרתי, אני לא רוצה לשחק בלי להרוויח XP. לא שווה. זהו, אז בקיצור, כאילו, אנטם מול דסטיני במצב הנוכחי, דסטיני, אבל לא יודע, לא הייתי שולח אתכם לקנות במיוחד את דסטיני עכשיו. אם יש לכם את דסטיני, תשחקו בו, כי הוא נחמד, הוא מעביר את הזמן יופי, הוא מגרד את הקצוץ ה-MMO הקטן הזה, אבל וואלה, לא הייתי שולח אתכם להוציא עכשיו $40 על דסטיני. עדיף כבר לחכות חודש ולשלם $15 על מנוי פרמיר של אוריג'ן אקסס. כן, ושישחק אנטם. ובזמן הזה, צחקו אופריים, כי הוא יותר טוב משני המשחקים האלה.
כן, בחיי, אני חושב שאני אתקין אותו עוד מעט שוב פעם.
אני לא הסרתי אותו, אני לא שיחקתי בו כבר חצי שנה, ולא הסרתי אותו במחשב. זהו, זה היה...
אני הסרתי כדי, לא זוכר כבר למה, אולי זה באמת הדבר הנכון, אולי צריך להחזיק את וורפריים באופן קבוע.
כן, אני למעשה, אחרי שחזרתי מהטיול בחול, אני פתחתי את הלאנצ'ר שלו כדי שיתקין לי את העדכונים למשחק. זהו, זה היה הסיכום הגדול שלי של משחקי הקו-אופ 2019. ערן, דבר איתי.
שלום, מה נשמע?
מעולה.
יופי, אני מאוד שמח לשמוע. אז בואו נעבור למשחקים ששיחקתי. הם לצערי כולם משחקי מחשב, ואני אומר לצערי בגלל שאני חובב גדול של משחקי תפקידים ולוח, אבל לא יצא לשחק השבוע שום דבר אחר, אני אומר השבוע,
נכון,
חודש.
אפילו לא יצא לנו לתאם משחק משותף כשהייתי בלונדון.
נכון, נכון.
רגע, כן, מה? לא, מה את חתה?
יצא ישראל קצת Venture Forth, המשחק סיפורי שאני כתבתי. כן. עם בחור שעזב את ארצנו, לחזר לארצות הברית, ביל רופר, ברור שהיה כאן.
הוא חזר לארצות הברית?
כן, לסיאטל. הולך לעבוד שם. זה הדבר היחידי שבערך יצא ישרק. יוצא ישרק קצת קריסטל הארד שאני מריץ בתור פלייטסט, אבל זה חוויה לפעם אחרת.
כן.
אז בוא נדבר משחק המחשב.
אז שכתבת חיסול המגדל, התכוונת לסליי דה ספייר?
כמובן שהתכוונתי לסליי דה ספייר. בנוהלו של הפודקאסט הזה, לתרגם לעברית באופן גרוע, מילים, משחקי המחשב.
כן, אבל אני עושה את זה תוך כדי הטקסט, לא בכותרת.
לא אכפת לי. Slay the Spire הוא משחק מעולה וכולכם מכירים אותו, אז אני לא יודע כמה אני צריך להרחיב עליו. הוא יצא לפני שנה?
כן, הוא היה ב-Early Access ולפני חודש וחצי הוא יצא מ-Early Access.
כן, אני משחק משחקים רק אחרי שהם יוצאים מ-Early Access.
כמובן.
אז שיחקתי אותו רק אחרי שהוא יצא מ-Early Access. הוא מאוד טוב, הוא משחק מאוד טוב. בסלי דה ספייר המטרה שלך היא להרוג את דרכך במעלה המגדל, עד שאתה מגיע לסוף ואתה הורג את משהו בראש המגדל, ואז שוב, ואז אתה עושה את זה שוב, כי זה רוגלייק. שהוא על רנז של בערך שעה כל פעם, פחות ופחות ככל שאתה מתמקצע כמובן, כי אתה צריך פחות זמן לקרוא את הקלפים, כי אתה מכיר אותם, פחות זמן ללחם מול אויבים, כי אתה יודע איך להביס אותם וכן הלאה. אז כבר יש לי, הרנז שלי עכשיו הם באזור 45-50 דקות, אם כי אם להיות לגמרי כנה, רוב הזמן אני מסיים ב-20 דקות או חצי שעה כשאני מת. מתים מלא כמובן, אבל זה בסדר. יש שלושה מקצועות, הם מאוד שונים זה מזה, זה כיף מאוד גדול לעבור ביניהם, כשנמאס לך מאחד אתה עובר לאחר, ווואלה חוויה אחרת, וזה משחק קלפים, שאתה יוצר לעצמך דק, באופן מאוד דרגתי, אתה יודע מה, אביב חפש ותן קישור בערות הפרק,
כן.
למה שנתן, וואי איך קוראים לו, יהיה בחור אחד שעושה ביקורת המשחקי מחשב, הוא ספציפית מדבר בעיקר על ניתוח של דנג'נס, במשחקי מחשב, הוא מנתח אותם ומראה איך לעשות דנג'ן מעניין, במטרובניה למשל, בזלדה, זאת אומרת, איך עושים דנג'ן שהוא נותן לך תחושה אמיתית של עניין ובחירות מעניינות? אז הוא עשה עכשיו סרטון של דיספייר.
כשתדע איך קוראים לו, תגיד לי.
סבבה, זה רעיון טוב. אני אפילו עוקב אחריו, אני משלם לו כסף בפטריון, לא זוכר איך קוראים לו. כאשר הוא עשה בדיוק עכשיו סרטון, כי משום מה גם הוא משחק את זה רק עכשיו, לא יודע למה הוא לא משחק את זה ב-Early Access, הוא משחק גם כן רק עכשיו את כל המשחק, וכמוני הוא בערך בשלב שבו הוא עדיין מתלהב ממנו, אבל מתחיל להרגיש שעוד מעט עם האסלם, שזה בסדר, זה בסדר, בסופו של דבר אני אמצא את המשחק, והזמן הוא לא מאוד רחוק כבר, כי אני תוכן אותו, כל בוקר אני עושה ריצה, זה הרבה.
זה מה שתופס לך עכשיו את הסלוט הזה.
כן. כן, והיתרון העיקרי שלו זה שהוא עושה הבנייה מאוד הדרגתית של מה בעצם של הדק שלך, כי הכל הוא הדק שלך, הדק שלך הוא קלפים, אתה מתחיל עם 10, הם מאוד מאוד בסיסיים, התקפה והגנה פחות או יותר, וקלף אחד מיוחד למקצוע שלך, וככל שאתה מתקדם אתה מקבל קלפים נוספים, שוב הדק שלך, בחירת הקלפים נובעת מהמקצוע שלך, אז אם אתה למשל משחק את הסיילנט, שהיא מין מתנקשת כזאת, אז תקבל הרבה קלפים שמאפשרים לך לבצע פויזן, להכפיל את כמות הפויזן, לעשות עוד פויזן כל פעם שאתה מבצע התקפה וכן הלאה.
כן, כששיחקתי זה מה ששיחקתי.
היא מעולה, אני מת על הסיילנט.
האמת שזה היה לפני שהוסיפו את איך שלא קוראים לוויזרד רובוט הזה, אבל...
אז הוויזרד רובוט הזה הוא מדהים גם כן. הוא מאוד מעניין, בגלל שחלק מאוד גדול ממנו זה העובדה שהוא יוצר אורבס, שמבצעים השפעה כלשהי בסוף התור. אבל אפשר גם להפעיל אותם, ואז הם נגמרים, מתבזבזים, אבל הם עושים השפעה מאוד חזקה. אז אתה יכול לשחק את זה מלא, וגם יש המון כוחות מעניינים שהוא יכול להפעיל וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהמקצועות יש לו שטיק מאוד שונה מבחינת מה הוא עושה במשחק. הלוחם, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה לא באמת לוחם, מתבסס הרבה מאוד בעיקר על להזיק לעצמו כדי לגרום נזק, אבל לא בכך, בגלל שהמסלול שבו תתקדם, הכיוון האסטרטגי שלו תלך, נורא נורא מבוסס על איזה קלפים אתה מקבל בהתחלה, איזה בחירות קלפים יש לך בהתחלה, ורוב הרנז שלי למשל עם הלוחם הם לא כאלה שמבוססים על לגרום לעצמו נזק, אפילו שיש לו קלפים שעושים הרבה נזק וזה ממש מגניב. אני מניח שזה בין היתר בגלל ש, אולי זה בעצם מה שמושך אותי למשחק. כל פעם שתרוץ זה יהיה אחרת. עכשיו, אולי זה יהיה די דומה לפעמים קודמות, אבל כל פעם אתה צריך קצת to refine את האסטרטגיה שלך בזמן שאתה מתקדם. אפילו אם זה לא בטירוף, אף פעם הקלפים לא יהיו בדיוק מה שאתה רוצה שהם יהיו. אף פעם לא תקבל את מה שבדיוק מתאים לאסטרטגיה שלך. אז אתה צריך למצוא דרכים לפצות. ולמצוא דרכים להיות קרוב כמה שאתה יכול לאיזושהי אסטרטגיה, וכמובן, בכלל לגלות את האסטרטגיות שאתה יכול לעשות עם כל מקצוע, זה מלא מלא רנז בהתחלה, כי אני לא ידעתי מה הלוחם יכול לעשות, עד שלא שיחקתי אותו איזה 8 פעמים, ורק אז הבנתי מה בעצם האפשרויות שלו. למרבה השמחה, המשחק מציע המון המון ארטיפקטים, שאתה מקבל באקראי בדרך כלל, ונותנים לך עוד כל מיני יכולות פסיביות נחמדות, כך שכל פעם שתשחק, אתה תרגיש מעניין, למרבה הצער, הוא לא מציע הרבה מאוד אויבים. יש לו הרבה אויבים, אבל אחרי ששיחקת פעם אחת, ראית את כולם. שיחקת עד הסוף, כי הוא מחולק לשלושה חלקים, כל חלק יש אויבים משלו, אבל ראית את כולם, ולשחק דרכם שוב פעם, הופך להיות יותר אתגר, פחות גילוי. ומה שאני מאוד אוהב ברוגלייק, זה גילוי. אז עדיין יש את הגילוי של האסטרטגיות, שזה סבבה. עדיין יש את בוסים גדולים שלא הצלחתי להביס, ואני מעוניין לעשות את זה, אבל המשחק לא יכול לחשוף בפני שום דבר חדש, שזה חבל. אני כן מאוד מאוד נהנה, עדיין מפשוט לשחק אותו כמו שהוא, כי הוא אחלה, פחלה, 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 ואני ממליץ עליו לכולם.
כן, כששיחקתי, טוב, זה מה שאני אומר כל פעם שמישהו מעלה אותו. שיחקתי בו לפני שנה, יש לי אותו דעתי קיבלתי אותו עותק ביקורת, ולא הפסקתי למות בזה השני, בלבל השני, ואמרתי, טוב, אני אחזור עליו בעתיד, ובינתיים לא חזרתי לו.
אני בינתיים מצאתי את השם של הגוף המדובר, The Game Maker's Toolkit.
אני חושב שאפילו בשם... אני מכיר את הערות שלהם.
יש מצב, ולסרטון בשם Why Synergies are the secret to Slay the Spire's fun. הוא לגמרי צודק כמובן, זה פשוט מציג את זה יפה, והוא גם מסביר את איך עובד המשחק.
מדהים מאוד, מתוך הרשימה שנשארה לך, תבחר משחק אחד לחמש דקות הקרובות.
אוקיי, סבבה, אז אני אגיד מאוד בקצרה, שאני משחק הרבה Idle Champions of the Forgotten Realms לאחרונה. כיף לי, הם מוסיפו, כל פעם שיש אירוע עכשיו, שזה פעם בחודש, מוסיפים דמות חדשה עם שטיקים מעניינים, כבר לא סתם דמויות משעממות, וזה ממש נחמד, אז אני אוהב לשחק הרבה. לשחק, זה איידל צ'מפיונס, אתה נותן לזה לרוץ ברקע. אבל אני נותן לזה לרוץ ברקע לדעתי כבר 2,000 שעות בשנה האחרונה או משהו כזה, זה פשוט כל הזמן רץ ברקע. התוספת של הפמיליארס מאוד עזרה למשחק, כי הם משדרגים אוטומטית בשבילך, אז לא צריך להסתכל עליו הרבה, באמת, אפשר להסתכל עליו רק לפעמים.
רגע, עכשיו הוא עוד יותר איידל, הורידו את הצורך שלך לנהל את השדרוגים, וואו. מעניין.
מצד אחד כן, מצד שני, זה, אתה כן עדיין צריך להתערב במקומות מעניינים. כשהוא מגיע לאיזשהו בוס ולא מצליח לעבור אותו, אז כן, לא יכול להגיד שהם שאלה מאוד גדולה, אבל אני אשתמש בשיקוי, אני אחכה עם זה קצת, אני אחליף קצת מקומות, כל מיני דברים שכאלה. אני נהנה ממנו, שזה משהו שלא אמרת פעם שעברה ששיחקתי אותו. פעם שעברה הרגשתי שאני מחויב, ולכן הפסקתי.
This idle game just got idler.
המשחק אחר שאני רוצה לדבר עליו משהו בקצרה זה אסטרוניר שיצא מ-Early Access,
נכון,
אבל היה מבאג ולכן לא היה לי כיף איתו ולכן אני לא משחק אותו ואני מחכה שיצא לו פאץ'.
או לא, איזה אסון.
כן, כן, ממש חבל.
לא נחמד.
כזה נראה מקסים. אז מה שאני כן רוצה לדבר עליו ולהרחיב זה פאר קריי 4.
אני חושב ש...
אל תשחקו בפאר קריי 4.
מה, למה?
כי הוא לא כיף, אל תשחקו בו.
אני I do not endorse this message.
אוקיי, אז אני אגיד זה אולי אחרת. אם שיחקתם בפאר קריי 3, אין לכם שום סיבה בעולם לשחק בפאר קריי 4.
I do not endorse this message 2. אני חושב שהעלילה של 4 superior in every respect ל-3.
אני לא יודע מה זה, עלילה ב-4, אני לא מכיר דבר שכזה. יש עלילה, עלילה. לא, אני מצטער.
אוקיי, תן לי תקן את עצמי. עד כמה שאנשים מתלהבים מאיך שלא קוראים, מבוס ב-3, אני חושב שפגן מין פי מיליון יותר טוב ממנו.
אוקיי, הם שניהם בדיוק אותה דמות, והם שניהם חסרי ערך כדמות. טוב. הם עלובים לחלוטין.
קיצור, התוכנית הזאת לא תומכת, לא סתם, אני ועוד דיברנו על זה לדעתי בפעם האחרונה שהוא היה פה, לא בלונדון, בפרק הזה. סבבה, כאילו חבל לי שאתה לא נהנה ממנו, אני חושב שהוא היה משחק מעולה.
אני בגדול נהנה, אני עדיין משחק.
סליחה, הוא לא משחק מעולה, הוא משחק פאר קריי, הם משחקים בינוניים להחריד.
הבעיה היא שלפחות שיהיו שונים, פאר קריי 4 הוא אותו דבר כמו פאר קריי 3 בכל הבחינות. מכל הבחינות, וזה מצייר אותי. אני מקווה שפאר קריי 5 אחרת, כי אני נהניתי מ3 ואני רוצה להנות ממנו שוב פעם. אני רוצה להנות מ5. זה סגנון שקורה לי, ולמרבה הצער, רוב המשחקים הטובים מהסוג הזה נמצאים בפלייסטיישן, כמו הורייזן זירו דון, שאני מאוד רוצה לשחק. והוא בפלייסטיישן. אז נו, נדפקתי.
תקפוץ לאחד מהגיימרים הלונדונים שנמצאים ותשחק בפלייסטיישן שלהם.
יאללה, אז דורש לצאת מהבית, לא מדיקות.
אתה צודק. פאר קריי 5 מוזר. כי מצד אחד יש לו, הם ניסו לעשות משהו אחר, צד שני אני שמעתי הרבה דברים לא משהו על איך שהעלילה שלו מתפתחת, אני לא יודע, כאילו זה הפאר קריי היחיד, טוב, הפאר קריי הראשי היחיד שבינתיים לא ראיתי, כי ההתחלה שלו כל כך לא משכה אותי, למרות שכאילו השיווק שלה היה כל כך מבטיח, ואז לא יודע, משהו שם התפספס במשיכה שלי למשחק, אבל אני לא מבטיח שום דבר. סבבה, אז יש לנו פה משחק אחד שאתה מאוד ממליץ עליו, משחק אחד שאתה אומר שהוא בגי וצריך תיקון, ומשחק אחד שאתה בכלל לא ממליץ עליו. זה אחלה, אחלה גיוון, מגוון.
אתה אחלה מגוון.
אני תודה. תודה? אני שמח שמוע. טוב, יאללה, ציפיות לעתיד. מה יש באופק, אירן? כמו הלב.
רק עוד משחקי פלייטסט של קריסטל הארט, אני חושש. עוד סלייד אספייר, הארדסטון, אני לא דיברתי כמה כך עליו, אבל אני עדיין משחק ואני נהנה. נחמד לי לאחרונה, הם עשו טברנז ממש, ממש נחמדים, ממש כיפים. זהו, זה התוכניות שלי.
הארדסטון זה הכל.
סלייד אספייר והארדסטון, המשחקים הקבועים.
יופי.
כמו בהצער.
בסדר גמור, אני ראיתי היום את דביל מייקראי 5. אני, בוא נגיד את זה ככה, דביל מייקראי זאת סדרת, הסדרה שהולידה את ג'אנר הספקטיקל פייטר, בלעדיה לא היה דברים כמו God of War, כמובן שהבמה היא של העבר אחר כך לביים את ביונטה המשובח, והוא גם היה, Devil May Cry 4 היה המשחק הראשון אי פעם ששחקתי ב-Xbox 360. באותה מידה הם סדרת משחקים שאני לא מסוגל לשחק בעצמי. אני מתחיל לשחק אותם והם סבבה, ואז אני מגיע לנקודה שפשוט אני לא מיומן מספיק, במיוחד שדי נדרש לשחק אותם עם קונטרולר, אז הם משחקים שאני נורא נהנה לצפות בהם. למעשה, Devil May Cry 4 היה המשחק הראשון אי פעם, שהלכתי אחר כך ליוטיוב לראות את הקאטסינס שלו, כי רציתי לדעת מה קורה במשחק, אחרי הנקודה שלא הצלחתי לשחק. כן, אז בשבוע האחרון, קו שיחק את Devil May Cry 3 ו-4 בספיישל אדישן שלהם לפי-סי, והיום הוא קיבל גישה מוקדמת ל-5, כי המשחק יצא רשמית מחר, אבל הוא קיבל עותק סטרימר. זהו, וראיתי אותו מאז שהוא התחיל לשדר, והוא נראה מצוין, הוא גם גרפית מדהים, וגם נראה שהוא עוד Devil May Cry, לא היה לנו, מה, המשחק האחרון יצא ב-2012, הספין-אוף סלש ריבוט שאנשים לא אהבו, אבל אני מאוד מאוד אהבתי, ולפני זה Devil May Cry 4 יצא ב-2007, אני חושב, אז כלומר 8 שנים שלא היה דביל מייקרי ראשי? סליחה, 11? מה, 8 שנים? 11 שנים שלא היה דביל מייקרי ראשי?
אני ממש מנסה למצוא איזושהי מידה של אכפתיות לגבי כל זה, ולא מצליח.
בסדר, רן, לך יש סדרה סדרות שאתה אוהב, ולי זה את הסדרות שאני אוהב. ודביל מייקרי זה אחד מהם, אבל זה לא, כאילו, זה לא בתור ציפייה לעתיד, חוץ מזה שאני אמשיך לראות את זה. אני כל הזמן ממשיך לשחק דסטיני, אני צופה מחר או ביום שבת לסיים את העלילה של המשחק הראשי, ואז לעבור להרחבות. וזהו כרגע. דסטיני. יצא בדיוק Production Line מ-Early Access. זה משחק ניהול שבו מנהלים פס ייצור של הרכבת מכוניות. אני ראיתי אותו קצת ב-Early Access, ואני מאוד מצפה לנסות אותו. עכשיו כשהוא יצא מ-Early Access, לא יודע אם זה יקרה בשבוע הקרוב, אבל זה יקרה מתישהו. כמו כן, חדשות שקרו ממש בשעה לפני התוכנית הזאת, דיאבלו הגיע ל-GOG.
נו, אז מה?
זה, נו. לא ברור איך, כאילו, איך בליזרד הוציאו מהחממה שלהם משחק של ה-GOG. אבל לא יודע, זה מבדר אותי. לא יודע למה שמישהו ירצה לשחק במשחק הזה. אין, כאילו, באמת, בקטע של משחקים ישנים, אני לא חושב של דיאבלו הראשון, יש איזשהו רדימין פקטור שסיבה לשחק אותו. יו, אני רואה עכשיו ש יש לו GOG version, גם גישה לבטלנד, זה מעניין. אפשר לשחק אותו, אפשר לשחק מולטיפלייר בדיאבלו הראשון, לא ידעתי את זה אפילו. אוקיי. אז זה קרה. זהו, אנחנו נסיים פה את הפרק. זה הפרק מן המניין הראשון מאז שטסתי לחול. היה נחמד.
אתה נחמד, וואי.
תודה, כמה מחמאות היום, רן, מה קרה? ראית אותי בלונדון והתמלאת אהבה? מה זה? בדרך כלל זה הכל גזען, היטלר, תמות, דברים כאלה.
כבר הרבה זמן אין היטלר, ואני לא מרחל לך למות, אני מרחל לך להתפוצץ.
סבבה. זהו, זה היה תוכנית 8-12 של סופים משחקים. כרגיל, אפשר למצוא את הפרקים שלנו. ב-ISN.me, ערוץ הטוויץ' שבו אנחנו משדרים בשידור חי, זה twitch.tv/isl.me, מילה אחת. אימיילים, אתם יכולים לשלוח לנו אימיילים לגיימברנינג את ISN.me. באתר אפשר למצוא גם דרכים לתמוך בנו, כמו המודעות של Drive to RPG ובוק דיפוזיטורי, אם אתם קונים שאנחנו מקבלים כמה שקלים או סנטים יותר נכון, ואז עוזר לתמוך בתוכנית. זהו, תודה רבה אירן.
תודה רבה אביב.
את צ'נל אפשר למצוא בטוויטר, יש קישורים בערות הפרק. את אירן אפשר למצוא ב-up2forplayers.com. בינתיים אתם נמצאים באפוגה בזמן שהם כותבים את ספר המערכה המדהים, אבל אפשר למצוא שם את כל קומיקסי העבר, וכמובן בדוורפקאסט.net, שם יש פרקים של On the Shoulders of Dwarves, וגם פרקים של התוכנית שלי, Forging Ahead, שתחזור ביום שני הקרוב.
אמת.
זהו, אנחנו סיימנו, ערב טוב, ולהתראות!
שלום, שלום.